שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו רוצים היום לדבר על העם היווני. העם היווני חווה ימים קשים, טרגדיה יוונית, והתמונות שרואים משם והקולות והזעקות הם די קשים. ננסה להרגיש אותם ולראות אם אפשר אולי גם לצאת עם איזה שהם תובנות שיוכלו לעזור להם, ואולי גם לנו בכלל, אזרחי העולם, עם כל המצוקות של החיים היום. ניצה, בואי תפתחי בבקשה את הדיון.
כן, אנחנו יודעים כרת למצב מאוד קשה בעם היווני. הם באמת עוברים איזשהו משבר מאוד רציני. אנחנו רואים תושבים שסגרו להם את הבנקים, הם לא יכולים להוציא ולמשוך כסף מכספומט. אחת התמונות המפורסמות שעכשיו נפוץ מאוד בתוך הרשת, תמונה של איש פנסיונר בן 77, שאחרי שהוא ניסה להוציא כסף מכמה בנקים ולא הצליח, הוא פשוט התיישב והתחיל לפרוץ בבכי, ממש מרר בבכי, וככה כולם מסתובבים סביבו, וזה מביע את הצער, את הסבל המאוד גדול שהיום היוונים נתונים בו, ממש חוסר אונים, ככה כאילו אין. והאנשים האלה באמת לא יודעים מה לעשות, איך להתקיים.
אנשים היו חיים ליד הטבע, כן? בנוף, בטבע, ליד הפרות, כבשים, כן? ותבועה וכן הלאה. היום זה לא. היום האיש שנמצא באמצע בין כמה מיליוני אנשים בעיר הגדולה, מה הוא יכול לעשות?
נכון, זה באמת תסכול נוראי. זה בזמן שהאיחוד האירופאי נלחם עם הממשלה ומנסים להגיע לכל מיני כאלה רפורמות כאלה ואחרות, בינתיים האזרח הפשוט יושב, הוא באמת חסר אונים באמת ברמות קשות. צריך לומר שחוץ מהעניין הכלכלי, גם יש חוסר באספקה של כל מיני מוצרים שקשורים בבריאות, ברפואה, הם לא יכולים לקבל טיפולים רפואיים. זאת אומרת, המצב הוא באמת נורא קשה, שלא לדבר על ההבטלה שעלתה בשנים האחרונות בצורה דרמטית, הרבה מאוד צעירים, פשוט מובטלים, אין איפה לעבוד, אין מה לעשות. וככה משיחה אישית שקיימתי עם חברה שלי, חברה שהיא יווניה, שיש לה משפחה שגרה בסלוניקי, היא ממש הייתה ככה, הביאה איזשהו התחושה שלי, איך היא כתבה לי? היא כתבה לי, אנחנו רואים זה בור בלי תחתית, אנחנו ממש לא יודעים מה לעשות, המציאות מאוד מאוד קשה, וכן אנחנו רואים שיש חלק מהאנשים שמתחילים להתארגן כדי לפתור איזה שהם בעיות בעצמם. זאת אומרת, היה איזשהו מקרה של איזה, נניח, בעל עסק קטן יחסית, מייצר שם ניירות, מפיות, ניירות טואלט, שהתחיל להגיע להסכמים מקומיים כאלה ואחרים עם הסופרמרקטים, כל מיני כאלה, כסף אחר, כדי שהם יוכלו לספק סחורה. זאת אומרת, מתחילים לנסות לחפש איזושהי דרך בכל זאת להתקיים, כי ההרגשה היא שיש איזה בלון חמצן, שעוד שנייה נגמר ונחנקים. השאלה היא באמת, מה אפשר לייעץ אפילו? ככה, אני עמדתי אחרי השיחה הזאת עם במין הרגשה כזאת, שמה אני אומרת לחברה הזאת? מה יכול לעודד? מה יכול לתת כיוון? מה יכול לעשות האזרח מהצד שלו?
זה באמת נכון, מה שאנשים במקרים כאלה חוזרים לקיום הקדמוני, שכל אחד משתדל לעבוד תמורת אוכל, תמורת דברים הכרחיים, כן? ואז מתחילים אפילו בלי כסף.
כן, תלושים כאלה, כן.
כן, או תלושים שהם מייצרים במקום. כן. יש כאלה שיש ערים שפתאום מייצרים בתוך העיר איזה תלושים, ואז יש לנו בכל זאת איכשהו לקנות ולמכור דברים. או שאנשים פשוט, אני מביא לך אבטיח ומקבל ממך משחת שיניים.
אז כאילו חוזרים לצורת ההתנהלות כמו של פעם.
כן, 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 כן. ואין ברירה, ודאי שזה לא פתרון, אבל זה בצורה טבעית שאין כסף. אין אקוויוולנט שווי ערך הכללי, אוניברסלי, אז מגיעים לכאלה דברים. כמו שזה היה פעם. פעם זה היה זהב, כסף, משהו, כן? בדורות הלפני זה היו שקי קמח או משהו, תמיד זה היה כך. אבל מה לעשות? מדינה באמת לתפארת. אני מתכוון לאוצרות.
האוצרות שיש לה, כן.
מדינה מאוד יפה.
נכון.
מאוד מיוחדת. הים, האיים, מקום נופש, בתי מלון, כל מה שיש. כל אירופה בעצם מגיע לשם. אפשר למעלות, אני לא יודע, כל אירופה יכולה לבוא לשם ולהתיישב סביב הים. ואנחנו רואים שהם לא מסוגלים להחזיק. איך זה יכול להיות?
נכון. זה באמת שאלה מעניינת. לכאורה יש לכם את הכל. יש לכם משאבי טבע, יש לכם הכל מונח.
אנחנו רואים שעניין הוא לא שאנחנו חושבים על אוצרות הטבע ואפשרויות. אלה, מי מנהל את זה? אותו דבר יש לנו בקוסטה ריקה, בכל מיני מדינות שם, בחופי מקסיקו, בכל מיני מקומות, חופי נופש, שם בקובה מה שהיה, נו ומה? היו שם כאלה בתי מלון וכאלה מקומות נופש והכל בקובה, והעם בעצמו היה ממש חי.
מזל.
כן, מיד לפה ממש. כן. אז אנחנו רואים שהעניין הוא זה הסדר הדברים. ולכן אותו דבר לנו יש באיטליה, בדרום איטליה, בספרד, אולי בממדים לא כל כך עדיין קשים. לכן אין כאן פלא שאנחנו מצד אחד מסתכלים על הטבע, על היכולות, על האפשרויות מצד אחד, מצד שני אנחנו מסתכלים על העם עד כמה שהוא עני, עד כמה שהוא זרוק, חוסר חינוך. חוסר השכלה, חוסר הכנה לחיים מודרניים טובים. למה, מה זה נקרא שהם אירופאים? בעיה.
כששאלתי אותה, באמת אמרתי לה, את יודעת מה, זה יכול להיות שדווקא פעולה ככה שהצבעתם, שאתם לא רוצים סיוע, ואולי אפילו לצאת מגוף היורו, מהאיחוד האירופאי, אולי זה דווקא טוב. אז היא אמרה לי שהם נורא מפחדים מזה. שהם יש להם פחד, מצד אחד הם מפחדים להיות מנותקים מה שנקרא הייחוד הזה.
לא, אירופה תפסיק לקנות מהם הכל. זאת אומרת, הם לא יוכלו למכור שום דבר.
הם כאילו במלכוד. ההרגשה היא שהם נמצאים במלכוד. זה כאילו פשוט נורא.
את חושבת שהייחוד האירופאי זה איזה ארגון
הומניטרי?
כן, הומניטרי. נו, זה ודאי שלא. זאת אומרת, אם אתה לא איתנו, אתה נגדנו, גמרנו. זהו, אתם לא רוצים להתחבר אלינו? רוצים? בבקשה. אז זה התנאים. לא, לפי תנאים אני לא רוצה. אם אתה לא רוצה, אז אתה לא רוצה. בסדר, אז אתה נגדנו. אז תראה, ממחר, אף מסעית מיוון לא נכנסת לגבולות אירופה המשותפת, כן? המיוחדת, עם שום סחורה. ומה לעשות למדינה? אין מה לעשות. אבל, אם אתה רוצה, בבקשה. כן? אז אנחנו מקבלים אותך. אבל אתה, אז, כן? זה וזה 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 לא יכול לייצר, ולא יכול לחיות כך וכך, ואז הם מכתיבים מה הגבול הפנסיה, וממתי, וכל, בקיצור, כל ההטבות הסוציאליות, הם כבר מתחילים עם יד מאוד קשה.
מה עושים, מה אפשר להציע למדינה כמו יוון כרגע, באמת? אפילו יש את האזרח ויש את המדינה. איך, מה אפשר להציע לה כדי לצאת מהבוץ הזה שהיא נמצאת בו כרגע, מהמלכודת הזו שהיא נמצאת בה? האם בכלל יש דרך לצאת מהמלכודת, או שאולי אין?
יש מערכת מאוד חכמה ארמומית בבריסל, כן, ובדיוסלדורף, עוד כמה מקומות, איפה שהמקום מרכזים האלה של השוק האירופאי, והם יודעים איך לעשות דברים.
איך להחזיק אותם.
כן, זה פוליטיקה. אני מסדר לך הכל, אצלנו דמוקרטיה, תעשה מה שאתה רוצה. רק, נו, אם אתה לא יכול, אם אתה לא רוצה, אם אתה, נו, אז מה אני יכול לעשות? אז בסדר. אז אנחנו מנתקים איתך קשר, ותראה מה שיקרה לך. תרצה או לא. אין, אנחנו לא הולכים למלחמה, אנחנו... שאת... לא, תצטע, כמו בביזנס, רק ביזנס בין המדינות זה הרבה יותר קשה.
שאנחנו מסתכלים עכשיו, שאתה מסתכל על יוון, והמצב שהיא נמצאת פה, והאזרחים, ומה שעובר עליהם, זה משהו שצפוי לקרות אולי במדינות נוספות? או שזה משהו
בטוח, שמאפיין? זה בטוח שככה יקרה, ואנחנו רואים עד כמה שמחודש לחודש, משנה לשנה, החובות של המדינות הן גודלות, ואין מה לעשות. ואין מה לעשות. אנחנו, שאני מדבר עם החברים שלנו, ויש בין התלמידים שלי כאלו שהם נמצאים שם גם כן בכל מיני משרדי הממשלה בדרגות, וקרובים למסחר או לפיננסים, אז אני שומע פחד ממש, חוסר אונים, וככה זה, בינתיים.
אתה יודע שהיא סיפרה לי על המצב של העם היווני, באופן מפתיע, או לא, זה באיזשהו מקום יצר בהזדהות. כאילו שהמקום הזה שפתאום מתבודד, שיש כלפיו איזשהו, כמו הלאום כמעט, וחוסר ההבנה מה לעשות, איך לעשות, בכל מקרה אני במלכוד, אחרי קצת הזכירה לנו, אמנם בקונסטלציה אחרת, אבל הזכירה לי את המצב שאנחנו קצת נמצאים, אנחנו כישראל, שמצד אחד אנחנו ככה חוטפים כל מיני מסביב, כל מיני באמת תרעומת, ואנחנו מרגישים די מבודדים, כמוהם. כאילו באיזשהו מקום זה אמנם מצב שונה לגמרי, אבל הייתה לי הזדהות ברמה אישית, כבן אדם, למי שנמצא כרגע במצוקה והוא במלכודת. גם אני כישראלית מרגישה באיזשהו אופן במלכודת. יש משהו בזה? יש איזושהי, אתה מבין על מה אני מדברת?
אני מבין, אבל אנחנו רגילים לזה, וזה הגורל שלנו, והעם חושב שככה זה מגיע לו באיזושהי צורה מהשמיים, כן? ותמורת זה יש לנו יחס מיוחד מהבורא, תראה מה שהוא עושה לנו, ונסבול כאן, נקבל שם וכו' ועוד ועוד. אבל לכל האלו העמים, הם לא רגילים לזה. הם לא רגילים להיות תחת לחץ כזה, ומכולם. ועכשיו הם מרגישים מכל אירופה. זה ממש, זה משהו אחר. זה מקרב, בכלל, עולם האינטגרלי, מה שהוא מביא לכל העמים בעולם, הוא מביא להם הרגשה, כמו שעם ישראל ירגיש משך אלפי שנות הקיום שלו.
איזו הרגשה?
הרגשה של לחץ הכללי, איום הכללי, אינוכיות הכללית, התמודדות נגד כולם. כי כל העולם הוא מתחיל להיות, תראה, עד כמה שכולם שונים זה את זה, כמה שכל אחד הוא רוצה להרחיק את האחרים ממנו וכן הלאה. זה, ורק עם ישראל הוא ידע איך לשרוט מפני שאין לו ברירה, ולא היה לו ברירה, וגם כן הוא יצא מהדת שלו, שתמיד ידע שזה הפנימיות שלו, וכך הוא, אם יחזיק, אז לפחות זה מה שיש לו, ואף אחד לא יכול לקחת את זה. כאן אנחנו רואים שיהיו מצבים מאוד קשים להם. מאוד קשים. הם לא רגילים. אם רוסים עוד פחות או יותר רגילים לשרוד, כי תמיד הם היו ככה נכנעים תחת השלטון שלהם. לא היה אף פעם שם שלטון נורמלי, נגיד, שדואג לעם. במשך 1,000 שנה, נגיד, אחרונות מה שהיה שם. זה ממש נורא. אז כל היתר המדינות לא. אני לא יודע, זה יהיה להם קשה מאוד.
בוא נדבר רגע על שחיתות. אומרים, כן, הרבה אנשים ביוון מדברים על זה שגם כשהם מסכימים לקבל סיוע והלוואות מהאיחוד האירופי, אז הכסף שמגיע, בתכלס לא מגיע לאזרחים. הוא נעצר למעלה בצנרת הפוליטית, המדינית, כן. ויוון גם מוגדרת לפי מחקרים כמדינה מושחתת ביותר באיחוד. זאת אומרת, כספים מגיעים, התנאים הופכים להיות תנאי צנע כדי להזיר את הכספים שהגיעו בעתיד, אבל הם לא מחלחלים למטה לרווחת האזרחים.
לא.
מה עושים עם, עם הקונפליקט הזה, שכאילו שואלים את העם, האם אתה רוצה סיוע, ומוכן להצטמצם עבורו, העם אומר כן, הכסף נכנס למדינה, ונתקע למעלה, והולך לכיס של מי שיושב על השיבר. בתוך המציאות, עכשיו שחיתות, זה דבר, זה נגע ידוע, זה לא משהו שהם המציאו, אבל כאילו פה יוצא שכל התנאים מצטברים לאיזושהי קטסטרופה עממית. אז מצד אזרח, אם היית היום אזרח יווני, מה היית מרגיש? זה מציאות כאילו שהיא מטורפת. זאת אומרת, אין לך שום אפשרות...
אני שמח שזה מה שמתגלה גם בישראל וביוון ובכל העולם, שזה נקרא הכרת הרע. שהאגו שלנו, הטבע שלנו, אם אנחנו הולכים ומפרגנים לנחש הזה שיושב בכל אחד מאיתנו, אז לזה אנחנו מגיעים. יפה מאוד שסוף סוף אנחנו מתחילים להבין את זה קצת יותר. מה אתה רוצה שיקרה? אני לא מבין.
רק החלשים מרגישים ככה במלכודת?
כן, אבל אותם האליטות, הם לא יכולים גם לעשות אחרת. הטבע מחייב אותם. הטבע מחייב אותם. אני ישבתי כאן עם הכלכלנים, אז הם סיפרו שעכשיו יש... נטייה כזאת בכלכלה, דווקא לחזק את העשירים. כי אם מחזקים את העשירים, העשירים בסופו של דבר הם ידאגו לחלשים. כי לחלשים סתם לחלק זה בור ללא תחתית. אז נחזק את
החזקים. לחזק את החזקים. כן. בואו נחזק את
החזקים. אמרתי להם שזה בעיניי עד כדי כך מעוות, שיותר מעוות מזה לא יכול להיות.
כן.
כנראה שזה כבר סוף הדרך. או שימצאו עוד יותר, זה כבר אני לא יודע. אבל אף פעם זה לא הגיע מהעשירים לחלשים, אף פעם. כי הרגשת החוסר, עד כמה שאדם ממלא את עצמו, היא תמיד יותר גודלת. מי שיש לו 100 רוצה 200, זהו, זה חוק הטבע.
זאת אומרת, אין שלב שהוא פתאום אומר, יש לי מספיק, עכשיו אני רוצה לעזור לחלשים.
ולכן כל הממשלה, כל ממשלה ומשלה שבעולם, היא חושבת רק איך לגנוב. איך לגנוב? אף ממשלה לא תחשוב איך לעשות יותר טוב לאזרחים. מה זה, יושבים שם מלאכים או בני אדם? אם בני אדם, אני לא מאשים אף אחד. אלה בטבע שלו, זה אך ורק לדאוג לאלקטורט שלו. כן? לבוחרים שלו. מקסימום הוא עושה שם משהו בצד. אבל לעתיד, לשמור לבחירות הבאות. אבל חוץ מזה, מה פתאום? אין לו שום רגש לאחרים. אנחנו רואים את זה מה שקורה, גם כן במדינה שלנו. לכן אין להם ברירה. זה יבוא לפיצוץ, אני אמרתי את זה כבר לפני הרבה שנים. זה יבוא לפיצוץ ענק גדול, ונקווה שהפיצוץ הזה הוא יהיה בהכרת הרע של הבני אדם, ולא פיצוץ בחומר נפץ.
איזה סוג של פיצוץ אתה רואה באופק?
או בחומר נפץ, או בתוך האדם. שאומר לעולם די. אנחנו חייבים לשמוע מגמה חדשה. יחס חדש לחיים. אנחנו רואים שכל הגישה שלנו היא לא נכונה. בוא נתחיל לעשות, נתחיל לחנך את עצמנו לחיים החדשים. איזה חיים החדשים יכולים להיות? רק בשוויון. רק בשוויון. רק זה מה שדורש מאיתנו טבע. חיבור ושוויון.
אז מה היינו, אם היינו מקשיבים נכון לזעקה של העם היווני, איך היינו צריכים לפעול? זאת אומרת, איך צריך לפעול כששומעים את הקולות האלה שצועקים הצילו?
מה שיקרה לים היווני, שכרגיל, הם יקחו מה שיש להם ביד, מקלות, רובים, וילכו נגד יהודים. זהו.
עם היווני.
כן, יווני דווקא, מפני שקודם כל יש להם את זה בטבע, ושנית כל שהם הכי ככה סובלים. אז ודאי, זה מה שהגיע להם קודם כל. לראש. שבכל הצהרות שלהם, בסופו של דבר, אשמים יהודים.
זה זה מעניין עכשיו מה שאת אומר, כי כשאני מסתכלת רגע על המפה הפוליטית של יוון, אז באמת שם מתחזק מאוד קודם כל הצד
גם הימין וגם אנטישמיות גדולה.
וגם אנטישמיות, זאת אומרת, יש שם את המפלגה הגדולה. המפלגה מאוד גדולה שהתחזקה מאוד. זו המפלגה באמת הנאצית שהלכה והתחזקה. זאת אומרת, אז
הם תמיד היו נאצים. כן. אבל זה, אני לא מאשים אותם. אלא מפני שאנחנו לא מממשים את מה שאנחנו צריכים, לא מפרסמים, לא מכשירים לעולם שיטת התיקון, העולם שיטת החיבור, אז זה מה שקורה ביוון, וקורה בכל אירופה, ויהודים אשימים, ויהודים בסופו של דבר, כן, חייבים ללמד את העולם, את שיטת החיבור. ואם הם לא מעבירים את זה לכל העולם, אז העולם סובל. ואין מה לעשות, אלא אז אנחנו נלחץ על היהודים עוד יותר. וטוב, וככה זה מסודר מהשמיים, שהם ילחיצו עלינו יותר, אז בסופו של דבר זה יחייב אותנו לבדוק מה יש לנו באמת, ולהכיר את חומת הקבלה וללמד את כולם.
אם היית יכול להם ללמד את כל האומה היוונית משהו, מה היית מלמד אותה?
אני הייתי מפזר את שיטת התיקון, שיטת החיבור, שיטת השוויון. לא הייתי אומר שזה חומת הקבלה, ושזה מגיע מישראל ומיהודים, וזו תורה, זה ודאי שלא. צריכים להתחשב עם בני אדם, כמה שהם בפנים אגואיסטים, אנטישמיים, וזה מה שיש להם מהטבע, שלא אנחנו ולא הם בראנו את הכל כך, אלא אותו הכוח עליון. ואנחנו צריכים ללמוד איך נכון להביא שיטת התיקון, גם לעמנו, גם לעם שלנו, תראה מה שקורה כל יום ויום. עד כמה שסובלים ולא יודעים מה לעשות, ולחומת הקבלה לא מסתכלים.
אז אני חוזר על השאלה, אם היית יכול ללמד משהו את האומה היוונית היום, מה היית מלמד?
הייתי מציג להם שיטת החיבור ללא שם חומת הקבלה, שיטת השוויון, וכך הייתי משתדל להראות להם עד כמה שבחיבור של העם, שם תמון הכוח העליון שיכול לסדר לנו את כל צורות החיים.
מה זה אומר?
מה זאת אומרת, מה זה אומר?
אתה אומר, הייתי משתדל להראות להם עד כמה שבחיבור של העם תמון כוח עליון שיכול לסדר להם את כל הבעיות בחיים.
צריכים להתחיל לארגן את זה. או דרך ממשלה.
לא, מה זה אומר הדבר, התובנה בעצמו, השיעור הזה שהיית רוצה ללמד אותם, שבחיבור של העם תמון כוח עליון שיכול לסדר לנו את כל הבעיות בחיים. אם היית יכול להעביר לעם תובנה מסוימת, היית מעביר את התובנה הזאת. אז בוא רק תסביר לי אותה קצת יותר בהבה. מה זאת אומרת שבחיבור של העם היווני, תמון כוח עליון שיוכל
לסדר... הם יוצאים לרחובות, אתה ראית איך שהם יוצאים, באלפים באלפים לרחובות.
כן.
תתחיל לסדר מהם עשיריות, תתחיל שידברו על החיבור ביניהם, איך על ידי החיבור הם יכולים להתעלות מעל כל הבעיות וצרות, מפני שהם יהיו ביניהם מחוברים, וכשהם יתחברו ביניהם בצורה כזאת, הם פתאום יראו את התוצאות, הם יראו את הפתרון. הם יראו את הפתרון.
שמה הוא?
שהפתרון דרך החיבור. דרך החיבור פתאום הם יראו עד כמה שהם יכולים יחד לעבוד, ולפזר בין כולם את תוצרות העבודה, ולעזור איש לרעהו, ופתאום הם הרגישו שיש אצלם יכולת כזאת מכקר לחם אחד למלות את, לחלק אותו לאלף איש. אתה מגלה בזה כוח עליון.
אתה מדבר על החיבור של העם בתוך העם עצמו. לא קשור כרגע לאליטות ולכל השכבה הזאת.
לא, 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 עזבי. אליטות, כן, אליטות, לא.
השלטון אני מתכוונת, השלטון.
לא, לזה אני לא פונה אף פעם. שלטון לא יכול. שלטון זה מריונטות. זה לב שרים ומלאכים ביד השם. הם לא מסוגלים לראות על כלום.
אז בין האזרחים עצמם.
כן.
אז לא הבנתי את המטאפורה הזאת, שכיכר לחם אחת תספיק לאלף איש?
כן, אם אתה מתחיל, לא, אני לא חס ושלום כמו ישו, מה אתה...
לא, ברור לי, לכן אני שואל למה אתה מתכוון.
אני מתכוון, זה מה שאני פתאום שמעתי בשאלה שלך.
אני ציטטתי אותך על המילים.
כן, זה שאתה מתחיל לראות פתאום בחברה האנושית ובטבע, ובתעשייה ובכל מיני דברים, אתה פתאום מתחיל לראות מקורות, נוספים של האנרגיה, של החומר, של המילוי, ואנשים לא צריכים יותר. הם לא צריכים יותר. הם פתאום לא צריכים 30, לא יודע, שם סוגי גבינות, ו-50 סוגי קוטג' ולא יודע מה. הם צריכים דברים הכרחיים, פשוטים, פשוטים, זאת אומרת, נורמלי, זה לחם, בשר, חלב, כל מיני דברים, אבל בצורה פשוטה, לא צריכים כל הדברים האלה מסביב כדי למלות את הטייקונים, כן? וקשר היפה ביניהם, זה העיקר.
למה?
למה? כי בזה נחה נשמתי. לא צריך שום דבר. אם אנחנו יושבים ונהנים בינינו, גמרנו, כן? הם רוצים אוזו, יש, הם רוצים סרטקי, יש בקשה.
מה הם באמת מושג? כי העם הזה באמת, כמו שאמרת, הוא יושב על האוזו, יש להם את הקטע החברתי. מה להוסיף לקטע החברתי שזה באמת טבוע בהם? אתה אמרת ככה איזושהי...
זה לא למען להיות מחוברים...
אלא?
בשוויון. לא, זה למען ככה להרגיע את האגו הקטן הפרימיטיבי של כל אחד. נקווה שאנחנו... עם ישראל נוכל להעביר את השיטה הזאת לכל העולם, ואז גם אנחנו ננצל מהמשבר כבר לא אירופאי, אלא העולמי.
אמן ואמן. תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה ניצה.
תודה.
תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב, חיים הדשים להתראות.